אנחנו בפסקה ד', נכון? אנחנו באמצע של הזוכרות, שהרב כותב לנו שלוש תכונות, דיברנו, חפרנו, הרגשה, החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים, הכוח השכלי, סליחה, הכוח המדעי והכוח האידיאלי, ואז דיברנו בשיעור שעבר על זה שלא סתם החברה שלנו, כאילו אנחנו, אני מזכירה למי ששכחה, שאנחנו מדברות, דיברנו על הכוח הדמיון ועל איפה שהחברה שלנו היום נמצאת, כי כאילו לכאורה אנחנו יכולים לקרוא את זה ולהגיד, סליחה, הכוח השכלי, הכוח האידיאלי, לאן הם נעלמו? הביטויים של זה היום הם אחרים. ואז זה מה שלמדנו שבוע שעבר על הפוסט מודרנה, כדי שנבין שהעולם הוא לא נשאר סטטי. כשאין תורה בתוך כל ההתפתחות שהעולם חווה, נכון, הרבה פעמים הזכרנו שהקדוש ברוך הוא מצמיח גאולה דרך המהפכת תנועת ההשכלה, המהפכה התעשייתית, מהפכת הדפוס והתנועה הפמיניסטית. כשהעולם כאילו בונה כלים לחידוש, להתחדשות, לברר לעומק לאן העולם הזה הולך דרך ארבע המהפכות האלה. וכאילו היינו הקדוש ברוך הוא כאילו מצפה מאיתנו, יאללה, תפתחו עיניים לאור של התורה, ואז כל המהפכות האלה, כל אחת תצמיח כאלה כוחות בעולם שהגאולה כבר פה. ואני חושבת שמה שדיברנו שבוע שעבר על כוח הדמיון שהרחיק אותנו כאילו מכוח השכל, בסדר? שהיום הכוח השכלי, אם אנחנו ממש בסוגיה הזאת של החטופים, רואים את זה מאוד 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 חזק, הזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, שהשיקולים הביטחוניים, הצבאיים, השכליים, וואלה, פחות מעניינים הרבה אנשים, כי הרגש, ההתעוררות של כוח הדמיון, הכאב, הוא כל כך לופת, הוא כאילו שוטף אותך בכזאת עוצמה, שאתה בכלל לא מצליח להתעלות ולהגיד, רגע, רגע, רגע. זה לא מה שצריך להיות פה, וזה באמת מורכב, זה מורכב. אז אנחנו ממשיכות, טוב? אז אנחנו אחרי, אנחנו כזה פה. כאן, באמצע. יאללה. הוא לא אומר, טוב. חלק גדול מהדור הצעיר אינו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. מה קורה לדור הצעיר? מה זה אומר במילים שלנו? מזלזל, אוקיי. לוקח דברים מובנים מאליהם, מה עוד? נכון. מה זה כבוד? כשאת רוכשת כבוד למשהו, סימן שאת מעריכה את זה. את רואה את התוכן הפנימי שקיים בתורה, שקיים בתלמידי חכמים, שקיים במסורת. זוכרות שאמרנו מאמר הדור, זה המעבר הזה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מאבות לבנים, מאבות לבנים. הדור הצעיר מסתכל על כל המסורת הזאת, הוא מסתכל עליו, הוא רואה שק פחם, כמו בחנה לבסמלת השבת, בסדר? זה מה שהוא רואה, שק כבד של פחמים, של כובד לב, של מצוות קטנוניות, של דברים לא רלוונטיים. אין שום הזדהות, אין שום הערכה, אין שום אפילו התבוננות ולהגיד, וואו, איך הם מצליחים לעשות את זה? אני לא מצליח, אבל אני מעריך את זה שהם מצליחים. בסדר? איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. עכשיו באמת, לא, רגע דקה לפני שנמשיך, כשאנחנו רוצים ליצור איזשהו ציות או איזושהי הסכמה לחוקים, אנחנו יכולים לעבוד בשני דרכים. דרך אחת, מה? עוד פעם, כשאנחנו רוצים הסכמה לאיזושהי מערכת של חוקים, התורה היא בסוף מערכת של חוקים, אנחנו יכולים לעבוד בשני צירים. ציר אחד של כפייה, ובסופו של דבר יש עונש, נכון? אם לא, אם תעברי ברמזור אדום, תחטפי כנס של 700 שקל, כל הבאסה, אז אני לא אעבור ברמזור אדום. לא, וגם, אני גם יכולה, לא משנה, רמזור אדום זה לא דוגמה טוב, גם כשהרמזור אדום פתוח וכל הכביש פתוח ואף אחד ואת נוסעת בשלוש לפנות בוקר בצומת הגוש, אז את תגיד, יאללה, מה אכפת לי? לא, את אומרת, יש מצלמות, יצלמו אותי, אני לא אעבור. אז זה צד אחד של עונש. בצד שני, שאת יכולה לגרום להזדהות, את יכולה לגרום להבין את העומק. וואי, היו אצלנו אתמול דיוני דיונים ושלשום על הצו 9 הזה והחסימה והשריפה של המסעיות. היום ראות כתבה הודעה שלא הפסיקו, שעכשיו הם... כן. לא, חנה הייתה שם, היא אמרה שזה היה, ועוד חנה אמרה לי שאני שמאלנית. בזה שאני אומרת לו להרוס מסעיות, היא אמרה שהיה מזעזע מגיבת הסף, משהו קיצוני. הם כן, הם... אני לא יודעת, היא לא אמרה לי שרדמו... לא ידעתי, היא אמרה שכיללו את הנהגים, ששרו להם שירי בוז, שהתנהגו בצורה. אמרתי לה, מה ההבדל? מה? מה לא היה? אני לא יודעת. אני הכתבת שלי... מה? ברור שזה בדיוק הנקודה, שבסופו של דבר זה בא לזלזל גם באנשים. אם את, אני חייבת להגיד שהדבר שהכי קשה לי בכל ההספדים ששומעים על אנשים שנהרגו, חיו את החיים, וואי זה קשה לי לשמוע את זה, כי יש איזה כאילו פיצול כזה במיוחד על כל מיני חבר'ה שנהרגו בנובה, שחלילה, אני לא אומרת עליהם כלום, זה בכלל לא מהמקום באמת שלא לדון, אין לי שום ביקורת על האנשים האלה. קשה לי המקום הזה שמספידים, הוא חי את החיים, הוא נהנה מכל רגע, הוא מיצה את הכוחות של החיים, כאילו אם אתה דתי, בסדר? ואין מה לעשות, התורה, נכון? למדתם כבר את הפסקה בעין היה אדם כי ימות באוהל, שהאדם ממית עצמו באוהלה של תורה, עוד לא? לא יכול להיות. חשבתי שלומדים אותה פה 15 פעם, 10 רבנים שונים. אבל יש בחינה כזאת שהתורה מתשת כוחו של אדם, שנכון, שאם אני עכשיו אומרת, בא לי לקנות את הסמלה הזאת, וואלה לא צנועה, מה אני אעשה? לא בא לי ללוחת עם גולף מלמטה. אז אני לא אקנה אותה. בא לי עכשיו, הילדים שלי זה התלונה התמידית שלהם כשהם חוזרים מבית ספר, למה הבאת לנו בשרי ואי אפשר עכשיו לאכול נינג'ה חלבית? מי אכפת לו? מי המציא את השטות הזאת? שצריך לשמור שש, הם גם לא שומרים שש, בואו. אבל נכון? כאילו, אני סתם נותן דוגמאות הכי, הכי קטנות. אבל בסוף, ההלכה היא מצמצמת, כן? היא שמה גבולות לחיים. ויש מתח, את שואלת למה זלזול באנשים. כי אם הנפש של הדורות שלנו היא ציפור דרור, בסדר? היא רוצה חופש, היא רוצה מפגש הכי אותנטי עם הפנימיות. קצת דיברנו על זה עם כוח הדמיון והעבודה זרה שבוע שעבר, אבל זה בדיוק זה. האדם רוצה להיפגש עם כל הכוחות שלו ככה, אז איז. באה התורה ואומרת, רגע כפרה, מה אז איז? אי אפשר לחיות ככה. אם כל אחד ירצה לעוף על כל כוחות החיים שלו כמו שבא לו עכשיו, העולם הזה לא יתקיים. המוסר לא יהיה לו מקום. לפעמים תהיה מוסרי, לפעמים תרגום באבנים נהג שלא עושה מש בראש שלך. בסדר? התורה באופן פנימי היא נותנת חירות לנשמה האלוקית שבנו. אבל נכון שהצד היצרי שלנו הוא לא תמיד בעל סיפוקו. ושם זה יוצר זלזול. כי אני יכולה להסתכל על תלמידי חכמים או על אנשים שחיים את התורה ואני רואה צר. בסדר? הם לא אנשים צרים. אבל הנפש הזאת שרוצה את כל המרחבים כמו שהם, היא מרגישה שמייצרים לה. וזה, מזה נובע חוסר כבוד, מזה נובע מרחק, מזה נובע חוסר הבנה של, אם היה את כל הסיפור הזה עם השפחות, נכון? סיפורה של שפחה, אתם זוכרות את זה? שהיה אז במאבק של הרפורמה. מזה נובע המקום של זלזול, של פחד, של מרחק. ולכן אנחנו מגיעים למקום הזה. והרב, אם נזכה להגיע לפסקה ה' ביום מן הימים, סתם סתם, הכל טוב, אני ממש בקצב איתכם. הכל, רק אם יש יותר מדי שאלות ובא לכם לחזור ללימוד, אז תגידו שאני אדע מה מעניין אתכם ומה לא. אבל זה הנקודה, בגלל זה מגיע הזלזול. זה לא, כל החוץ פייסגה היא לא מגיעה ממידות רעות. זה מה שהרב כל הזמן מדייק לנו. מה? הילדים שלי, החוץ פי... כבר, זה מי שסיפרה לי את זה. כן, כן, כן. לא, ילדי משפחת מרציאנו באמת זה משהו נדיר. נכון. תשמעו, זה לא פשוט אבל. נספר לכם סיפור. אנחנו, סתם, סליחה, סתם, סתם. זה ילדים חמודים באמת. השם ישמור אותם. כל מה אני אומרת בלב שלי, חילם לאורייתא. אל תדאגו, הם כבר הודיעו ליעקב שהם לא היו רבנים. הם כבר חתמו על החוזה שלא יהיה ציפיות, חלילה. אמן, שימצאו את הכוחות שלהם בטוב, שיעבדו את השם באהבה ובשמחה, לא אכפת לי מהם. יאללה, יאללה, אנחנו גומרות את זה, רגע. אז מה הוא אומר לנו, דקה דקה, רק דיברנו על החוץ פייס גיים. שנייה, כן. אני לא אומרת, אני אומרת בלב. לא, 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 אני אומרת את זה בלב. לא, היא צודקת, אבל היא צודקת ש... לא, דווקא אני ממש מנסה לנקות את הציפיות. לא, וחוץ מזה, כל אחד צריך ללמוד תורה. גם אם הוא לא היה תלמיד חכם. כן, אבל אני דווקא... נכון. זהו, אני מבינה את זה יותר... רגע, אני מבינה את זה יותר מהמקום של מיצוי הכוחות בדרך של עבודת השם. לא דווקא בלהיות... הדיין הראשי של תל אביב, כאילו, לזה, לא, אבל אני מאוד עובדת על זה, שלא תחשבי, אני מסכימה איתך מאוד. אז רגע, אז רק דיברנו על החיץ פעיס גשע, אני חושבת שמה שהרב מדייק לנו, זה שלא נחשוב שזה בא ממידות רעות, בסדר? כי אנחנו יכולים להסתכל על מישהו שמתנהג בחוצפה, ולהגיד, הוא פשוט רע, כאילו, למה הוא מתנהג ככה? וכשהרב אומר לא מפני שהוא פלן נפשו, הוא בא להגיד יש שם משהו שלא מתחבר. אם את מסתכלת ושומעת, את רואה את הרב שמואל אליהו ואת רק רואה את ההיבה שלו ואת הטוב שלו ואת הגדלות הזאת של מה התורה יוצרת באדם, סתם אני נותן דוגמה למישהו שאנחנו פוגשים, בסדר? אז כשאדם כזה מסתכל, משהו שם לא מתחבר, ועל זה הרב רוצה שנשים לב. הוא אומר איזה חלק של הלגו חסר שם, שכשנשמה שחוצבה ממתחת לכיסא הכבוד רואה תורה ורואה עוצמה של תורה, היא מרגישה צמצום, היא מרגישה כובד, היא מרגישה חנק, בסדר? לא מפני שהופלה נפשו, לא מפני, הופלה זה כאילו מלשון אפלה, לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. זאת אומרת, הוא אומר, הוא לא פחות מוסרי ממה שאנשים, אני שותה הרבה מים, לא נעים. כי אם מפני, נשמור את זה לבא בתור, יש לי פה עוד קצת. כי אם מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה, כשיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל תיאור, על כל תאור וקדוש, על כל אמת גדולה ונצחית ואלוקית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה. איזה משפט ארוך, אז אני אגלה לכם למה הוא מתכוון. טוב, הרב אומר לנו, כשעל חלק הזה חסר, זה סימן שלא למדו מספיק אמונה. זה טוב, זה מפני מיעוט העבודה בתלמודם של החוצפה. כן, החלק הזה של הלגו, שכשאתה רואה אדם מלא תורה, אתה מרגיש מרחק, יש שם מחסור בלימוד תלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה. אתם אומרות, בגלל זה אנחנו אומרות לכם ללכת להיות מורות. לא בגלל שיש לנו מניות במשרד החינוך, סתם, אני לא... לא, כשמישהו שרואה תורה והוא מרגיש זלזול וחוצפה, בסדר? למה זה קורה? כי חסר שם המרכיב הזה של לימוד אמונה. לימוד אמונה זה באמת דבר שבגלות לא היה כמעט. ממש, דיברנו על זה הרבה בהתחלה. התעסקו בדלת עמוד של הלכה. היכולת הזאת להסתכל על פנים התורה ולהתחיות מזה, בסדר? שהנשמה, מה הוא אומר את זה? יסודי הרגש, בסדר? תשימו לב, הוא מתחיל ברגש. ההתרגשות הזאת מקודש. ההתרגשות, ההזדהות הפנימית הזאת, שכשאת שומעת סיפור על דוד המלך, את מתרגשת, טוב, את רוצה להיות כמוהו. כשאת שומעת, לא יודעת, על גדולי ישראל, כשאת רואה דבר מתוקן במציאות, כל הלב שלך מרגיש שהוא נמצא במקום אחר. הלימוד אמונה זה מה שהוא עובד. הוא עובד על החיבור הזה בין הדעת העליונה לרגש הטהור. וזה חסר לנו. העולם שלנו זה, אני לוקחת מהפסקה הקודמת על הדמיון, הוא עולם של הכאן ועכשיו, של היצרים, של הכוחות הנפש היותר עסיסיים, בסדר? החווייתיים. עסיסיים זה ממש מילה של הבנות שלי, סליחה. לא קשורה פה, היא פשוט כל הזמן יוצאת לי. והדעת נשארת להיות משהו כזה של אנשים לא מחוברים. קרה לכם פעם שהרגשתם שהשכל, אתם יודעות משהו בשכל, לי זה קורה הרבה, אבל זה כאילו צריך לרדת לי בגרון, אני צריכה שזה יחלחל כמו מי תהום לעוד רבדים באישיות שלי. והנתק הזה איתו אנחנו יוצאים מהגלות, שהתורה היא של השכל והיא רחוקה, היא נחוות בחוויה, לא קביעה אלא בחוויה, היא בחוויה של הגבלה. והרב אומר לנו, לימוד אמונה הוא מחיה את הכוחות האלה של מלמטה, של הדמיון, של החוויה, של הרגש, להיות קשורים אל הטוב, אל התואר. וזאת העבודה שלנו. תדעו לכם, אני הכי מעריצה גננות ומורות לאלף בית, כי באמת משהו שם במפגש הזה, עוד לפני כל הסינון של השכל, תחשבו כמה דברים בחוויה שלכם הם צרובים לכם כטוב או לא טוב, כרצון להיות חלק ממשהו, מכל מיני חוויות ילדות שלנו. שם תמונים הרבה מאוד מהכוחות האלה, מה? שם תמונים הרבה מאוד מהחיבור שלנו. ואנחנו בתור אנשים מבוגרים, כמה אנחנו מחפשים את החוויה הזאת, שתדליק לנו את הלב, שתחבר אותנו, שנרגיש שהשכל לא רק עומד בפני עצמו, אלא הוא משהו חי כזה. אבל גם פה הרב טאו כותב על זה הרבה, שצריך מאוד לשים לב שאנחנו לא לוקחים את המטוטלת לכיוון אחד רק של החוויה, בגלל התיקון הזה שהדור שלנו צריך, אלא אנחנו שמים את מה שהרב כותב פה, תלמודם של יסודי הרגש בהדעת שבמרחב התורה, שחוויה של הרגש ושל הדמיון ושל החושים היא חייבת להיות גם עם תיקון שכלי ורוחני של דעת אלוקים, ממש לברר את הנקודות האלה. כן. הרב צבי יהודה. כן, הרב זה הרב קוק ורבנו זה הרב צבי יהודה. כל הכבוד לך שאת שואלת שאלות. שתי נקודות. מה? אבל זה גם וגם, את מבינה? עוד מעט בפסקה הבאה הוא ממש ידבר על המקום של לומדי התורה. מה התפקיד שלנו? בסדר? לא שלי, כאילו, של לומדי התורה. מי שכבר בתוך, אמרנו את זה, שמאמר הדור הוא כותב למי שמאמין בקדוש ברוך הוא, למי שמחובר לתורה ולמצוות, יש מאמרים אחרים שהרב כותב לדור הצעיר, למי שהתרחק מתורה ומצוות. ועוד מעט הוא גם יגיד לנו איך אנחנו יכולות, למה אנחנו צריכות לשים לב כשאנחנו רוצות לחבר את זה. אבל לימוד אמונה זה חסר לכולנו, בסדר? זה ממש גאולת, אם דיברנו מקודם, על לחיות את החיים לעומת להיות דוס, זה בדיוק זה. אני, גם דוסים, לא גם, הדוסים הם, לא, הדוסים זאת לא מילה טובה. עובדי השם, הם חיים את החיים. החיים האמיתיים, שם אין הגבלות. כשאת, בטח שיש הגבלות, אבל את לא מרגישה מוגבלת. את מרגישה שהנשמה הפנימית שלך היא בשיא תפארתה, היא בשיא ההגשמה שלה. גם אם קצת יש התמודדויות, בסדר. הוא עם הזהב ושונה הכתם הטוב. זה תכשיט שהוא כותב עליו שהצבע של הזהב, התורה, השתנה בגלל המרחק הזה. הוא ממש כאילו, הזהב הטוב, הוא נהיה דהוי כזה, קרה לכם עוד אין הרבה תכשיטי זהב, לי זה ממש קרה. אבל נכון, כשאת לא מורידה את זה, וכל מה לשה בצק עושה אקונומיקה, זה המדד, ללא להוריד את הבאות בשביל ליטול ידיים. אז את רואה שזה נשחק קצת, והאיכה אומר לנו, משהו בתורה, זה הזהב, הוא דוהה, כשאין את החיבור הפנימי הזה של לימוד אמונה אל הקודש. עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. לדור הצעיר נראה שכל התורה הזאת היא קטנה, דיברנו על זה הרבה, היא קטנונית, היא לא רלוונטית, היא לא מעניינת, היא מגבילה, היא הופכת את האדם לטכנוקרט. צבי כמור סיפר, הוא אמר, הרבה אנשים מסתכלים עליי, אתה לא אוהב את הבן שלך בכלל, הפכת להיות רובוט, לא בן אדם. מי שמסתכל על התורה מהמקום הזה, זה באמת החוויה שלו, שזה אוסף של ציוויים שרחוקים מאוד מהפנימיות של האדם. אבל הדור הזה נתגדל ועלה. בפעם אחת, אני חושבת שיש פסח, זה הדוגמה, מזה אנחנו לומדים. של, בסדר, אני מושכת, בואו, אני צריכה לרופא שיניים, אבל בא לי שנסיים את זה. אז מהיר. פסח, אנחנו ממש לומדים את זה, שיש מדרגות בגאולה, שפתאום הקדוש ברוך הוא עושה לנו מין אפגרייד כזה. מדלג אותנו על מדרגות. שמחת תורה זה גם היה. זה ממש היה לא ביתה ולא אחישנה ולא קימה קימה. הקדוש ברוך הוא כאילו דחף אותנו כזה, תקפצי, קדימה, האומה הישראלית. והרב כותב, גם היציאה מהגלות, יש דחיפות כאלה, שפשוט המציאות דוחקת את עם ישראל למדרגות רוחניות יותר עמוקות.